ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף פי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, לפני תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו המדפיס מאות מעשר שני לשלמים. אנחנו נראה הביטוי הזה מודגש עם פס כפול מיד ואחרי כמה שורות עוד פעם. מה זה המדפיס מאות? רש"י בשורות הקצרות, שורה רביעית בהם, כתב המדפיס שמזמן מאות מעשר שני לקנות שלמים מהן. זאת אומרת, אדם הפריש מעשר שני, פדה את קדושת המעשר שני על כסף, ועכשיו אנחנו מדברים על אותם מאות, והוא מקצה אותם, את המאות האלו, לקנות קורבן שלמים. ואף אגב, זה סתם מאות מעשר שלמים הן, מין ציפייה כזאת שאדם שפדה את פירותיו המעשר שני, יש ציפייה שהוא ייקח את המאות האלו לירושלים ושם יקנה קורבנות שלמים. ומדפיס בהוא בפירוש, למרות שכפי שאמרנו סתם מאות מעשר שלמים הם מיועדים לשלמים, אבל מי שמדפיס בו, כמו שרש"י כתב לפני כן, שמזמן המאות והוא אומר את זה בפירוש, לא קנו שלמים. מה הכוונה? זה לא חלה על אותן מאות קדושת שלמים, אלא שיכול לקנות מהן כל דבר אחר שירצה. זאת אומרת, למרות שהוא הזמין את המאות, אמר בפירוש, אני מתכוון עם מאות אלו לקנות שלמים, זה לא מגביל אותו. מיותר לציין שמאות מעשר שני, אחרי שאדם פדה את פירותיו, המעשר שני, הוא מביא אותם לירושלים וקונה דברי מאכל, ולאו דווקא קורבנות, למרות שזה הציפייה. בכל אופן, המדפיס זה לא, אפשר לומר, לא תופס. חשב הגמרא, אמר רב עמי, המדפיס מאות מעשר שני לשלמים, לא קנו שלמים. זה לא נעול ונדבק בשלמים, כפי שאמרנו מקודם, יכול בכל זאת לקנות מעין כל דבר שיוצא. מהי טעמה? תשובה, זה לא אלימה, אלימה זה לא שון חזק, זה לא אלימה קדושת השלמים למיכל לחול, למיכל הקדושת מעשר שני. אז אותו קדושה, אנחנו מדברים במושגים, אולי נגדיר אותם מופשטים, אבל אותה קדושה ששייכת לקורבן שלמים, הקדושה הזאת לא מספיק חזק לחול ולהגביל את המעשמאות מעשר שני, ולכן יכול לקנות מהם כל דבר שיוצא. מטבעי, הלוקח חיה לזבחי שלמים. כידוע, חיה, אפילו כמובן מדובר על חיות כשרות כמו צבי, הוא לקח את זה ולקח לשם קורבן שלמים. לא מביאים שלמים מחיות, אוקיי? אבל כך הוא עשה, הוא לקח ממאות מעשר שני חיה לזבחי שלמים, ובהמה לבשר תאווה. קנה בהמה ממאות מעשר שני לעשות מהם סטייקים, לא לשם קורבן, זה בשר תאווה. לא יצא האור לחולין. אז מה אנחנו רואים מכאן? לאו למימרה דקני שלמים. אנחנו נסתכל ביחד ונקרא ביחד את רבנו גרשום על הקטע הזה. רבנו גרשום קצת למטה מכאן בפירושו כותב הלוקח חיה ממאות מעשר שני לזבחי שלמים, אף אגב דחיה אינה ראויה לזבח ובהמה לבשר טבעה לאוכלה ולא שלמים, לא יצא אורותיהן לחולין, דהאור קנה סתם ויש בו תורת לוקח בהמה סתם ממעשר שני. מה קורה? ורמזנו זה מקודם ברשי, שמי שקונה בהמה סתם ממאות מעשר שני, מה קורה? דהפי השלמים וימחר האור ויקח בדמיו שלמים. לאו למימר דקנה האור בקדושת שלמים, אמה אלימה קדושת שלמים למיכל המעשר, הרי האור של אותו בימה נקנה ממאות מעשר שני. הגמרא דוחה, יתמר לה אמר רב על המקור שקראנו עכשיו. רב אמר לא קני שלמים כמו רבי עמי, או מאי, אז אם כן מה הפירוש לא יצא האור לחולין, שמשמע שכן נקנה ומוגבל לקדושת שלמים, מה הכוונה לא יצא האור לחולין? הכי אמר אינו בתורת לצאת האור לחולין, זה לא כמו הקונה שלמים דאורו, אדם שקונה קורבן שלמים עם אות מעשר שני דאורו יוצא לחולין. כאן שהוא לא קנה בהמה לשלמים, אנחנו אומרים אינו לגבי האור, אינו בתורת לצאת האור לחולין. מה הייתה אמה? אמר רבא נעשה כלוקח שור לחרישה. מה יהיה אם אדם לוקח כסף מעשר שני וקונה שור לשם חרישה? זה לא מזון בכלל, הוא עשה דבר שממש לא כדין, אז הוא חייב למכור את כל השור ולקנות עם כל הכסף אוכל ולאכלו בתורת מעשר. עכשיו אנחנו נחזור לרבינו גרשום, עוד כמה שורות איפה שעצרנו, ואית דמפרשי מי לא יצא האור לחולין, אחי כמר אינו בתורת לצאת האור לחולין, דדין שלמים הלוקח בימה לשלמים ממאות חולין, הבימה נאכלת בתורת שלמים והאור יצא לחולין. זה מה שקורה לא בענייננו, אלא מי שלוקח קונה ממאות חולין בהמה ושם קורבן שלמים, האור יצא לחולין. אבל אי מי שקנה עם מאות מעשר שני בשר בהמה לתאווה לא יצא לחולין, וימוכר ויקח מדמי האור בשר ואוכלו בתורת מעשר, אבל לא קונה שלמים, דנעשה כלוקח שור לחרישה ממאות מעשר שני, דחייב למוכרו הוא ואורו ולאכול כל דמיו בתורת מעשר. אז עם כל מה שאמרנו עכשיו, לא יצא האור לחולין, זה לא אומר שהוא נתפס בקדושת שלמים, כך חשבנו בשלב הקושיה. התשובה, רק נחזור על מה שאמרנו, התשובה היא שהאור במקרה כזה צריך למכור אותו ולקנות מזון ולאכול את המזון בתורת מעשר, מעשר שני שאוכלים את המזון בירושלים. אבל אין כאן תפיסה בקדושת שלמים שיחייב אותו לקנות קורבן שלמים. נמשיך בגמרא. המדפיס מאות מעשר שני לשלמים, רבי יוחנן אמר קני. זה שונה מרבי עמי מקודם. רבי אלעזר אומר לא קני. אלו הם גדולי אמוראים, אבל הגמרא ממשיך לתת קצת רקע לבחינת שיטות תנאים. ואליבא דרבי יהודה דאמר מעשר ממון הדיוט הוא דכולי עלמא לא פליגי דקני. אם אתה מגדיר מאות מעשר שני כממון פרטי של בן אדם, ואז הוא לוקח את המאות האלו אחרי שהוא פדה פירות מעשר שני על מאות אלו, והוא מזמן אותם לקנות שלמים, זה כן תופס, והוא חייב אז לקנות קורבן שלמים. אז לפי רבי יהודה שמגדיר מאות מעשר שני כממון אדיוט, רבי יוחנן ורבי אלעזר המורים הם לא חולקים בתוך שיטתו. כי פליגי המחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר, אליבא דרבי מאיר דאמר מעשר ממון גבוה הוא. אחרי שאתה פודה פירותיך שהפרשת כמעשר שני על המאות האלו, המאות האלו נהיו שייכים לתחום אחר, תחום גבוה, לא שלך באופן פרטי. אמנם אתה מחזיק את הכסף, אבל כל כולו קדוש. עכשיו, מה לגבי להדפיס את המאות האלו לשלמים? מה דאמר לא קני, רבי אלעזר? כרבי מאיר, מאחר שזה ממון גבוה, אין לך שליטה עליהם, אז ולא חל קדושת שלמים, מה שאינו בשליטתך, דיינו מה שמוגדר כמאות גבוה, ממון גבוה. ומה דאמר קני, רבי יוחנן? כיוון דמעשר קרב לשלמים, זה הסברנו מקודם, מאחר שהציפייה הוא שאדם שמגיע לשלם עם אותם כספים, המאות מעשר שני, ציפייה הוא שהוא יקנה מהם קורבן שלמים. מאחר שזה כך, כי מדפסת לנמי תפיס, כשאתה מדפיס את המאות כבר מראש לשם קניית שלמים, למרות שמדובר בממון גבוה, זה תופס. מטבעי, אנחנו מביאים כאן מקור שיהיה קושיה על רבי אליעזר. כתוב, המדפיס מאות מעשר שני לשלמים, כשהוא פודן, מוסיף עליהם שני חומשים, אחד לקודש ואחד למעשר. כשהוא פודה אותם, הוא צריך כדין פדיון. אנחנו לומדים על זה בכמה מקומות, שאדם שהקדיש ואז בא לשלב של פדיון צריך להוסיף חומש. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים, אבל זה הרעיון הכללי. אז מה שקרה פה הוא הדפיס מאות מעשר שני לשם שלמים, והוא היה זקוק לאותה מאות. זה הכוונה כשהוא פודן. רש"י לקראת סוף שורות הקצרות, כשהוא פודן לאותן מאות מעשר שני ש מחלן על פרוטות, על הדינאים, הוא מעביר את הקדושה מהמאות האלו למטבעות אחרות. במהלך הפדיון הזה הוא צריך להוסיף פעמיים חומש. מוסיף חומש אחד לקודש, הכוונה לשם שלמים, ואחד למעשר כפשוטו. אז מה רואים? רואים שמי שהתפיס מעות מעשר שני לשם שלמים, זה תפס. עצם זה שמחייבים אותו להוסיף חומש בפדיון לשם שלמים, זה מראה שאותם מעות הם ננעלו, הקדושת שלמים. אז זה נגד רבי אלעזר. הוא עונה, מי סבר דברי הכל היא, המקור שכעת הלית כקושיה, מי אומר שזה לדברי כל התנאים? המני רבי יהודה היא, זה אליבא דרבי יהודה, שאמר מעשר ממון אדיוט. ולכן יש לבעלים שליטה עליהם לקבוע אותם בקדושת שלמים, ולכן הוא צריך להוסיף חומש אחד לקודש. אבל כפי שאמרנו מקודם, רבי אלעזר ורבי יוחנן לא הביעו את עמדתם בתוך שיטת רבי יהודה, ולכן אין כאן קושיה על רבי אלעזר. המשנה ובצד תחת הכותרת נושא כתבנו, האומר הרי עליי תודה אינו מביא אלא מן החולין. המשנה, מניין לאומר הרי עליי תודה שלא יביא אלא מן החולין, כלומר ולא ממעות מעשר שני? תמד לומר, וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר. פסוק הזה על פניו קצת תמוע, ולא, פסח, קורבן פסח, אין בא אלא מן הכבשים ומן העיזים, לא מבקר. אם כן, מה תלמוד לומר צאן ובקר? תשובה, לקיש, כל הבא מן הצאן ומן הבקר לפסח. מה זה כל הבא מן הצאן ומן הבקר? קורבנות אחרים כמו תודה, שלמים, שהם באים חובה. והפסוק מקיש אותם לפסח. מה פסח דבר שבחובה ואין בא אלא מן החולין? אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין. לפיכך האומר הרי עליי תודה, הרי עליי שלמים, הואיל ובאין חובה, ברגע שאדם אומר עליי, הוא מקבל על עצמו חיוב להביא אותם, ולא רק זה, גם מקבל על עצמו אחריות אם קורה משהו לקורבן שהוא מפריש. אז הואיל ובאין חובה לא יביאו אלא מן החולין, ונסחים בכל מקום לא יביאו אלא מן החולין. שואלת הגמרא, ופסח גופי מנהלן, כדי להגיע למסקנה ש הרי אולי תודה אינו בא אלא מן החולין, על בסיס העקש לפסח שהוא אינו בא אלא מן החולין, איך יודעים אצל פסח עצמו שכך הם הדברים? יש לנו סימונים, צורת פפיון שאתם רואים כעת, וגם מספר אחד, זה מצביע כך שיש מספר שתיים בהמשך, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מקורות לפסח אינו בא אלא מן החולין. אז הגמר שואלת, הוא פסח גופי, פסח עצמו מן הלן, שהוא בא רק מן החולין, תתניה. רבי אלעזר אומר, נאמר פסח במצרים, עם ישראל צובו להביא קורבן פסח בעודם במצרים טרם הגאולה, ונאמר פסח לדורות, שכל במשך כל הדורות היו מביאים קורבן פסח. מה פסח אמור במצרים? לא בא אלא מן החולין. הפסח אמור לדורות, לא בא אלא מן החולין. עכשיו, חולין, בניגוד למשל למעשר שני, לא היה מעשרות במצרים. מה היה שם? רק חולין. ומהכספים, מהאמצעים שהיו לרשות היהודים במצרים, כמובן היו רק חולין. אז גם פסח מול הדורות צריך להיות אותו דבר, רק מן החולין. אמר לו רבי עקיבא, הוא פונה לרבי אליעזר, וכי דנין אפשר מי שאי אפשר? בדורות, במשך הדורות היה אפשרות, היה קיים מציאות של מעשרות, של כספים שהם אינם חולין, כמו כסף מעשר שני. זה היה בארץ ישראל, אבל במצרים לא היה. אז איך אתה רבי אליעזר מגיע למסקנות לגבי פסח דורות מפסח מצרים? זה נקרא פה וחידנין אפשר, המצב של דורות ואצלם אפשר כספים שאינם חולין, מי שאי אפשר מהמצב שבמצרים שלא היה שום סוג של כסף אלא חולין. אמר לי רבי אליעזר עונה, אף הפי שאי אפשר, למרות שבמצרים אי אפשר במעות שאינם חולין, היה הגדולה היא ונלמד ממנה. בכל זאת, מצרים נחשב ראיה וניתן ללמוד ממנו לדורות. חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר. מה לפסח מצרים, שכן אין טעון מתן דמים ואמון לגבי מזבח? זה שאתה אומר שפסח מצרים אינו בא אלא מן החולין, ותראה, יש הבדל יסודי בין פסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים, מתנות דם לא היו אצל המזבח כמו אצל פסח דורות בבית המקדש, ולכן פסח מצרים שלא היה מתן דמים לגבי מזבח, רש"י אומר, ולכן הוא לא דומה לשלמים, ולכן אנחנו אומרים שפסח מצרים שלא היה מתן דמים לגבי מזבח, אז הוא בא מן החולין. אבל פסח דורות שיש מתן דמים במזבח, אז הוא לא בא רק מן החולין. ורש"י כותב כך בשורה האחרונה בפירוש רש"י, וכיוון דאין ממנו למזבח בפסח מצרים לא הביא דומיה דשלמים, אז הוא לא דומה, הוא לא יכול להוות בסיס לדיני שלמים, לאחי אינו בא מן המעשר. לכן פסח מצרים שלא היה מתן דמו למזבח, אז הוא לא בא מן המעשר. אז אנחנו נקרא את המשפט האחרון בגמרא כדי לא לשבור את הרצף. חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר, מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תאמר בפסח דורות שטעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח כמו שלמים, ולכן דין הוא שיביא מן המעשר כמו השלמים. אמר לו רבי אליעזר עונה לרבי עקיבא, הרי הוא אומר ויעבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל עבודות של חודש הזה כזה, שכל עבודות של חודש הזה, כלומר פסח דורות, יהיה כפסח מצרים. כאן הגמרא ממשיכה עם קושיה, ורבי עקיבא היא סבר לה דאין דנין אפשר מי שאי אפשר, לקו במלטי, למה הוא חזר ודן דין אחר? כמו שראינו, אם הוא סובר שלא דנין אפשר, כלומר פסח דורות שאפשר להביא, היה כאן מציאות של כספי מעשר. לא דנים מה שאפשר מפסח מצרים שאי אפשר. אז זה היה עמדה חזקה. אז למה הוא, רבי עקיבא, עבר לדון דין אחר? אי הדר בי וסובר שבאמת דנין אפשר מי שאפשר, והי דלא גמר מפסח מצרים משום אי פירחה, פירחה השנייה, שפסח מצרים לא היה מתן דמים וגם עם מזבח. פסח דורות יש, ממילא אתה לא יכול להסיק מסקנה מפסח מצרים שלא היה, שלא היה מתן דמים גם מזבח. אז בא מן החולין, פסח דורות שיש מתן דמים גם מזבח, זה יכול להיות מהמעשרות. אז אם זה הפרחה של רבי עקיבא, פסח מדבר יוכיח שהיה לו מתן דמים לגבי מזבח, בזמן שהיו במדבר היה משכן, אז היה מזבח ושם היה מתן דמים, ובכל זאת הפסח שבמדבר בא רק מן החולים, כי לא היה מעשרות. אז אם זה הפרחה הזאת הסיבה של שלדורות ניתן לקנות פסח ממעשרות, איזו פרחה? אשמח שפסח מצרים לא היה מתן דמים לגבי מזבח, אני אראה לך מצב שהיה מתן דמים לגבי מזבח, כמו שגם היה איזו פסח דורות, ואיזו זה פסח מדבר, ובכל זאת בא רק מן החולין. אז איך ניתן להבין עמדת רבי עקיבא? מה הוא עושה פה? מה הוא אומר מול רבי אליעזר? הגמרא עונה, לדבריו דרבי אליעזר כמה, רבי עקיבא ענה לרבי אליעזר לשיטתו. לדידי, אומר רבי עקיבא, מבחינתי אין דנין אפשר מי שאפשר. כלומר, אני לא אדון דורות שהיו מעשרות ממה שקרה בפסח מצרים והמדבר שלא היו מעשרות, היה רק חולין. זה עמדתי. לדידך דאמרית דנין אפשר מי שאי אפשר, שדנין דורות ממצרים ורק מן החולין, מה לפסח מצרים שכן אינו טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. תאמר בפסח דורות שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, ולכן אני אומר לך לשיטתך שפסח דורות גם יבוא ממעשרות. ויאמר לרבי אליעזר ועבדת. אז בא רבי יוסף ועונה לרבי עקיבא, יש עקש פסח דורות לפסח מצרים מהפסוק ועבדת, כמו שראינו בעמוד הקודם. קושיה, ורבי אליעזר לימולי פסח מדבר יוכיח. למה רבי אליעזר לא היה יכול לענות רבי עקיבא שהנה פסח מדבר, למרות שהיו מתן דמים לגבי מזבח, זה בא רק מן החולין? אז הגמרא עונה, למה רבי אליעזר לא פרח דבריו של רבי עקיבא בצורה כזאת? לדבריו דרבי עקיבא כאמר לי, רבי אליעזר לא מביע את שיטת עצמו, אלא הוא עונה לרבי עקיבא בשיטתו של רבי עקיבא. לדידי, וזה רבי אליעזר, דנין אפשר מי שאפשר, דנין פסח דורות מפסח מצרים, ויהי לדורות רק מחולין. והיא משום היי פרחה, שבמצרים לא היה מזבח ובארץ ישראל היה מזבח, פסח מדבר יוכיח שגם במצב שהיה מזבח בא רק מן החולין. לדידך, דאמרת, אין דנין אפשר מי שאפשר, שאי אפשר לדון פסח דורות שהיו כספי מעשרות ממה שקרה במצרים, שאי אפשר שלא היה מעשרות, ולכן אתה רצית לומר שלדורות יכול לבוא מן המעשר. אז על זה ממשיך רב אליעזר מול רבי עקיבא ואומר, זה גם לא יעזור לך ועבדת. הפסוק אומר לנו יש להקיש פסח דורות לפסח מצרים, והשתנה מלפרוך. הגמרא כאן שואלת למה גם פה רבי עקיבא יגיד, איך אתה אומר הקש כזה שיש להקיש פסח דורות לפסח מצרים? פסח מצרים היה במצב של אי אפשר, אין, לא היו כספי מעשור, פסח דורות יש. הגמרא אומר, למה כעת לא פורחים כך? אמר רב ששת, זאת אומרת, מזה שהגמרא שתקה בשלב הזה, זה מלמד, אין משיבים על ההקש. שיש הקש, זה לא ניתן לפרוח אותו. ובתרביצה אמרו, תרביצה זה ביטוי לבית המדרש. הם בבית מדרש יקשו על אלו שלומדים תודה, קורבן תודה, שאדם שחייב להביא קורבן תודה, שלומדים דין מפסח, שמה? שיבוא רק מן החולין. מה הבעיה בלימוד הזה? וכי דבר הלמד בהקש, חוזה ומלמד בהקש, פסח דורות נלמד מפסח מצרים בהקש, ועכשיו אתה רוצה לומר שקורבן תודה ילמד בהקש מפסח דורות. למדנו במסכת זבחים שבתחום הקודשים יש הגבלות כשלומדים דבר שנלמד ממקום אחר ולהשתמש בו ללמד על ה... אם רוצים לנסח את זה בניסוח, אם ב' נלמד בהקש כאן מאלף, אין בכוח ב' לחזור וללמד בהקש לתחום ג', וזה בדיוק מה שאתה עושה פה. אתה לומד דיני תודה, שמי שחייב תודה אינו בא אלא מן החולין, מפסח דורות. ופסח דורות עצמו שאינו בא אלא מן החולין בא מהקש לפסח מצרים. הגמרא עונה, זה לא מה שקורה פה בכללה יתמר. פסח כולי חדה מותה אי. זה שפסח דורות בא מן החולין אינו נחשב כדבר הלמד דרך הקש מפסח מצרים. ממילא אין כאן שלב ראשון של פסח שנמד בהקש מפסח, פסח, פסח דורות, מפסח מצרים. נשאר רק שלב אחד, ללמוד מדיני קורבן פסח לדיני קורבן תודה, שיבואו רק מן החולין. ברש"י כתב יד למטה, באמצע השורות הרחבות, דכולי פסח חדה מילתא הי, ופסח דורות הלמד מפסח מצרים, לאו דבר הלמד בהקש הוא, דשם פסח חד הוא, וחד Dina itlu l'chol ha'psachim. Ad achshav anachnu evenu shitat Rabbi Eliezer shePesach atzmo ba rak min ha'chulin. וראינו ניסיון לפרוך את הדרך הלימוד שלו, אבל עד עכשיו בעיקר טיפלנו בשיטה שלו במקור עבור רבי אליעזר. כעת אנחנו בשלב שני, ורבי עקיבא פסח דאינו בא אלא מן החולין מן הלי. מניין רבי עקיבא שפסח בא רק מן החולין? תשובה, נפקא לי מהא דאמר שמואל משום רבי אליעזר, מה ששמואל אומר משום רבי אליעזר. אנחנו מביאים פסוק, שתי שורות פסוק עם אזכור של הרבה קורבנות שונות. זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילים ולזבח השלמים. כעת אנחנו רואים סוגריים, ועוד לא אמרנו איך רואים שפסח לפי רבי עקיבא פסח אינו בא אלא מן החולין, רק קראנו פסוק. הסוגריים האלו מוסברים בכוכבית בשוליים, וככה כתבנו: מטרת הסוגריים לדילוג כדי להגיע מיד למקור שפסח אינו בא אלא מן החולין. אז אם אנחנו נדלג עמוד הבא, דף פ"ג עמוד א', אך מיד אחרי הסוגריים, אחרי שהגמרא מטפלת בכל אחד מהקורבנות שהוזכרו בו בפסוק, ורש"י מעריך לומר שאפשר להוכיח שכל אחד כל הקורבנות שהוזכרו פה בפסוק זה מיותר, אז לכן ניתן לדרוש אותם. אז בדף פ"ג עמוד א', יותר מחצי עמוד, אתם יכולים לראות איפה מסתיים הסוגריים. שם כתוב חטאת. מה חטאת אינה בעל מן החולין, וביום וביודע הימנית, אף כל אינו בעל אלא מן החולין, וביום שעות היום וביודעו הימני. אנחנו נחזור על הפרטים האלו. אבל מה רואים? ש חטאת שכתוב בפסוק הזה, ובפסוק הזה יש הרבה קורבנות אחרים שהוקשו לזה, וכמו שחטאת אינה באה להאמין לאחולין, וזה כבכבנו, אתם יכולים לראות בדף פ"ג עמוד א', אז מכאן נלמד מחטאת לכל דבר, כל דבר שאדם חייב בו כמו שחיה בחטאת, כל שאר כמו שחיה בו אינו בא אלא מן החולין. אתה לא יכול לפרוע חוב שיש עליך מאמצעים אחרים חוץ מחולין. כאן השתמשתי בביטוי פירעון חוב. יש לו חוב להביא קורבן מסוים, אז אותו קורבן שהוא חייב להביא לא יכול לבוא מכספים אחרים אלא מן החולין. ושם הגמרא שואלת, וחטאת גופה מנהלן שבא דווקא מן החולין. ואז הגמרא תביא מקור לכך. ובינתיים מה ראינו? שלרבי עקיבא יש לו גם כן מקור שפסח גופי אינו בא אלא מן החולין, כי הוא בין היתר הוא קש ל חטאת, וחטאת הגמרא תוכיח חטאת עצמה באה רק מן החולין, ומילא גם פסח יבוא רק מן החולין. כעת נחזור לסוגריים, ואתם יכולים כבר לראות מספר רב של מעוינים, וכל מעוין מבליט קורבן אחר שהוזכר בפסוק. יש לנו שוב פעם בדף פ"ב עמוד ב' כותרת של נושא / מבנה, אתם רואים בשוליים צורת המעוין: הלכות שנלמדו מקורבנות המוזכרות בפסוק זאת התורה לעולה וכו', ולמוד מהפסוקים האלו, מהמילים האלו, לקורבנות אחרים. אז אנחנו נחפש מה מיוחד בכל אחד מהקורבנות האלו, שדרכם נלמד לשאר הקורבנות.